אנחנו היום נלמד את החלק השני של פרק עין ג'. אנחנו עצרנו בפסוק י' ד', נמשיך היום בפסוק ט' ו'. אנחנו ראינו עד כאן שהמזמור הזה שאומר אסף ברוח הקודש, הוא בעצם מביע את השאלה והתמיהה והטענה למה הדרך של הרשעים היא כזו שהיא מאוד מצליחה ואצלהם הכל טוב. והוא מספר על הקושי שיש ליהודי מאמין, שהוא רואה את כל הדבר הזה, שזה לא מסתבר ולא מתקבל על הדעת. הוא הפסוק ט"ו. אם אמרתי אספרה כמו, הנה דור בניך בגדתי. אם אני אספר ויפרט כל מה שהיהודים חושבים על המצב הזה, אני אפוך את כל הדור של בניך לבוגדים. הנה אני אפילו, כל מה שאמרתי עד עכשיו, כבר אמרתי מדי הרבה. לא רוצה להגיד כל מה שאנשים חושבים על המידה האלוקית הזו הבלתי מובנת. פסוק ט' ז'. והחשבה לדעת זאת עמלו בעיניי. אם אני מנסה לחשוב, להבין את המידה האלוקית בדבר הזה, זה נראה בעיניי עמל. עמל זה נקרא הפך מיושר. לא נראה לי בכלל הוגן כל מה שקורה כאן עם הדבר הזה. אז מפה, מפסוק י' ז', מתחיל, כמו שאומרים, ההסתכלות החיובית, הוא מתחיל להבין שבעצם אל תסתכל על הדברים במבט כפי שראית עד עכשיו, תוכל לראות את האמת של הדברים. אומר פסוק י' ז', עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה להחריטם. יש כמה אופנים איך המפרשים מסבירים את הפסוק הזה. אופן אחד, שאני אגיע הגעתי לבית המקדש, שם נמצאים הכהנים, שהם מבינים, הם מבינים את חוכמת השם, ואז הבנתי מהם שלמרות שכרגע הרשעים נראים מצליחים, אבל האחרית שלהם בסוף היא תהיה אחרית לא טובה. רש"י אומר, הכוונה היא, עד שבאתי לבית המקדש וראיתי את הסוף של סנחריב, כל הצבא שלו, שכולם הרי מתו בירושלים, אז אבינה להחריטם, אז הבנתי שבסופו של דבר הם כולם הולכים לאבדון. הרד"ק אומר, עד אבוא אל מקדשי כל, עד שאני אבוא בתבונה שלי, במחשבות שלי, לעולם הקדוש, לעולם המלאכים, לעולם הרוחות, לעולם העליון, אז אני מבין שבמקום הגמול והשכר האמיתי שזה למעלה, אז שם הם מקבלים את עונשם, ולא מה שנראה כאן, זה בעצם מה שנראה שם. כמה אופנים איך להבין, אבל הצד המשותף בכל ההסברים, שבסופו של דבר הוא אומר, אני מבין שאחריתם של הרשעים לא טובה. אז למה בינתיים הקדוש ברוך הוא נותן להם טוב? אז זה אומר פסוק י' ח'. אולי עוד מילה אחת, יש בחסידות מבואר, שאבינה לאחריתם, זה לא רק במובן שאני רואה את האחרית שלהם, שהאחרית שלהם בסוף הם סובלים, אלא יש משמעות עמוקה יותר, כמו שכתוב בתניא, שבסופו של דבר כל ג' גלפות עצמאות, מה יהיה באחריתם? שהם כולם יהפכו לטוב. אם זה שתי שלבים, או כמו שאומר, יש מה שנקרא תשובה מאהבה, שהופך את הזדונות לזכויות, או לעתיד לבוא, יבולה יומם, ובילה המוות לנצח, אז יהיה המהפך. אז זה האחריתם האמיתי של הדברים האלה. אז כמו שאמרנו, למה באמת בפועל בינתיים הם מקבלים שפע טוב? אומר פסוק י"ח, אך בחלקות תשית למו. יפלטם למשועות. דהיינו, הקדוש ברוך הוא שלא רוצה להביא להם את הטוב האמיתי בסופו של דבר כי מגיע להם רוע. ובינתיים אבל יש להם מעט טוב שהם עשו שמגיע להם על זה שכר. אז הקדוש ברוך הוא נותן להם את כל הטובה שהוא נותן להם כרגע זה חלקות. דהיינו, הוא מחליק להם את הדרך שהכל יהיה להם נוח, אז הם לא יוצאו בכלל לעזור בתשובה. טוב להם, אין להם סיבה לעזור בתשובה. ואז בסופו של דבר הוא יפיל אותם למשועות, משועות זה לחושך, לאבדון. אז הטוב שלהם כרגע זה רק זמני וזה לא באמת טוב אמיתי. פסוק י"ט, איך היו לשמה כרגע? צפו, תמו מן בלהות. הסוף יהיה כזה שכרגע אחד, כל מי שיראה את המהפך, אפילו יהיה לו תמיה וישאל איך הרשע הזה שהיה לו כל כך טוב, איך ברגע אחד הופך להיות לשמה, לשממה, לאבדון. איך שהבלהות, בלהות זה הכינוי לשדים, איך הם גרמו להם שספרו תמו, הם נגמרו, הם נתקלו, תהיינו, לא נשאר מהם שום דבר. פסוק חף, כחלום מהקיץ, אדוני בעיר צלמם תבזה. יש כמה וכמה אופנים להבין את הפסוק הזה, נביא חלק מהם. רש"י אומר, שהוא אומר כאן, הרי הוא הזכיר קודם לפי רש"י בפסוק י"ז, שכאשר הוא ראה את העונש שקיבלו הצבא של סנחריב, הוא הבין שבסוף הקדוש ברוך הוא מעניש אותם. אז הוא אומר פה, מה שקרה בפועל עם מחנה אשור, שכחלום מהקיץ, הם כאילו הם הלכו לישון בלי קץ. היינו הקדוש ברוך הוא העמית את כל מחנה אשור, אז הוא הכניס אותם לשינה כזו שאין ממנה תקומה, ובעיר ירושלים הקדוש ברוך הוא הראה שהצלם שלהם נהיה בזוי, דהיינו הוא עמית אותם ואיבד את הדמות שלהם. ככה רש"י מסביר. המצודות מסביר את זה באופן אחר, הוא אומר שכחלום מהקיץ זה משל. כמו אדם שמתעורר מחלום, אז מתי שהוא חלם היה נראה לו עולם ומלואו כזה חי וכולי, ובזה הוא היה בדמיון של החלום. שנייה אחת התעוררת מהחלום, התברר שכל מה שחלמת זה כלום, זה הכל נעלם. אותו הדבר, הרשעים הללו שכרגע טוב להם, כל התור הזה יחלה והתבטל בשנייה אחת כחלום מהקיץ, כמו שאדם מתעורר מהחלום ולא נשאר מהם כלום, ובכל המקומות הגלויים, הקדוש ברוך הוא יבזה את הצלם, את הדמות שלהם, אין לך מה לחשוש בכלל. ואז הוא חוזר חזרה אחרי שהוא כבר בעצם מתאר את האחרית של הרשעים, שזה בעצם הפוך מהתלונה שהיה לו בתחילת המזמור. אז הוא אומר פסוק חף א', איך הרגשתי כשעוד לא הבנתי את האמת? כשעוד הייתי בחלק הראשון של המזמור, הייתי מלא בתלונות. זאת אומרת, כי התחמץ לבבי וחיליותיי אשתונן. לפני שראיתי ברוח הקודש את המפלה של הרשעים, אז הלב שלי היה מתחמץ מההצלחה שלהם. לא הבנתי מה קורה פה. הכליות שלי, הרגשתי כמו חרבות שנונים דוקרים אותי. כמה כאב לי הדבר הזה. פסוק חוות, ואני בער ולא ידע. בהמות הייתי עמך. לפי הפשט הוא מתאר ואומר שאז כשלא ידעתי הייתי כמו אדם טיפש, אדם שחל, אדם שלא מבין כלום. לא הבנתי מה המידה האלוקית, אחר כך הוא מנהל את העולם. הייתי כמו בהמה שלא מכירה ולא מבינה שום דבר. ואז זה פסוק חף ג', ואני תמיד עמך אחזת ביד ימיני. לפי הפשט, אחרי שהוא אמר שהייתי בתקופה כזו שלא הבנתי כלום, הייתי כמו בהמה, אבל אני לא עזבתי אותך. לא נפלתי באמונה גם כשלא הבנתי, אני תמיד הייתי איתך ולא בזכותי. לא לוקח את הקרדיט אליי, אלא אחזת ביד ימיני. אתה הקדוש ברוך הוא אחזת אותי ולא נתת לי ליפול, כי הוא אמר הרי בפסוק ב' כמעט נטעו רגליי. בפסוק ב' הוא אומר שאני הייתי בספקות, כמעט נפלתי. בזכות מי לא נפלתי? בזכות זה שאתה אחזת אותי. אז כשיש בספר התניא, כמו זה כן מתייחס לשני הפסוקים הללו, כ"ב וכ"ג, והוא אומר שפסוק כ"ב הוא הקדמה לגים, פסוק כ"ג. היינו, מה הסיבה שאני תמיד עמך? מה הסיבה שאני תמיד הייתי איתך ולא נפלתי? בגלל שאני בר ולא ידע. זאת אומרת, בר ולא ידע זה לא רק תיאור, הייתי כזה שחל וטיפש. זה הדרך. תדע לך שהקדוש ברוך הוא למעלה מטעם ודעת, וכשיהודי הוא למעלה מטעם, פונה לקדוש ברוך הוא, מתבטל אליו למעלה מטעם ודעת, זה הדרך היחידה להיות תמיד עמך, להיות תמיד עם הקדוש ברוך הוא. כי בטעם ודעת זה גבול וחלק תחתון שאדם ניגש עם שכל והיגיון, מה אתה יכול להבין? אתה מונח בעצמך. דווקא כשאתה מתבטא לגמרי ואתה בר ולא ידע, זה הדרך היחידה, וזה בעצם, זה כן אומר שם בתניא את הלשון, שאסף אמר את כל זה ברוח הקודש, בעד כל כנסת ישראל שבגולה. היינו מדבר עתידית, אחרי שבית המקדש יחרב, ועם ישראל לא יבינו מה קורה, אבל הם יהיו בביטול כזה לקדוש ברוך הוא, וזה ישמור עליהם שאני תמיד עמך. שהם לא יתבטלו בחיבור שלהם עם הקדוש ברוך הוא. סוג חב ד' בעצתך תנחייני, ואחר כבוד תיקחייני. תנחייני זה מלשון הנחיה. אתה הנחית אותי בדרך, אתה הובלת אותי, הנהגת אותי בדרך שלך, בעצתך, כדי שאני אגיע להכרה נכונה. במילא, ואחר כבוד תיקחייני, הובלת אותי שאני אלך בדרך הנכונה לכבוד או לתפארת, כי הבנתי את הדבר לאמיתתו, אז נהיה אצלי הרוג האמיתי, אני הבנתי את כבודך והנהגתך האלוקי כמו שצריך להיות. אחד המפרשים אומר שהכוונה היא אחר, אחרי 120, אחרי שהוא ימוד, אז כבוד תיקחני, תיקח אותי מהעולם בכבוד, כי אני בעצם השלמתי את ההסתכלות בצורה נכונה. ואז הוא אומר, הפוך ממה שהוא אמר בתחילה, כך בטענות, ולא מבין מה קורה, עכשיו הפוך, מתעורר לו, כזו תשוקה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא שלמעלה מטעם הדעת, ואז הוא אומר, פסוק חפי, מי לי בשמיים? ואמך לא חפצתי בארץ, אין לי אף אחד שבחרתי בו בשמיים, אין לי שום מלאך שבחרתי בו להיות קשור אליו, אני רק קשור אליך. ובארץ אין שום בריאה בעולם, אין שום יסוד בעולם שמעניין אותי, ונותן לי איזשהו רוגע, רק אתה בעצמך. ידוע מה שהרי בעצם הצדק מסביר על הפסוק הזה, שמדובר באהבה אלוקית כזו, שאדם לא חפץ בשום דבר. לא שמיים ולא ארץ, לא גן עדן עליון ולא גן עדן תחתון, אז זה הרי בעצם הצדק מביא את הלשון הידוע, כפי ששמענו פעמים רבות מפי אדמו"ר הזקן, שהיה אומר בדביקותו את הלשון ביידיש, אני לא רוצה לא את הגן עדן שלך ולא את העולם הבא שלך, אני רוצה אותך בעצמך, שזו אהבה מאוד גדולה. והרבי מביא שאם הרבי בעצם הצדק מספר מה שאדמו"ר הזקן היה אומר, זה לא רק בשביל לספר לנו היסטוריה איך אדמו"ר הזקן היה מדבר, אלא בעצם הוא נתן בזה כוח לכל חסיד, שיהיה לו את היכולת הזו לעורר בתוכו את סימאון ואת התשוקה לקדוש ברוך הוא באופק הזה, שבאמת לא יהיה אכפת לו שום דבר. החסר היחיד שיהיה לו, מתי כבר יבוא בית המקדש, מתי כבר יבוא מלך המשיח, זה בעצם הביטוי של המילי בשמיים, ממך לא חפצתי בארץ. סוג חבב, קלה שהעריאו לבבי, צור לבבי בחלקי אלוהים לעולם. המילה קלה זה מלשון כלות הנפש, מלשון תאווה. דהיינו, שעירי ולבבי, שעירי ולבבי, הפירוש הוא הגוף שלי והבשר שלי והלב שלי, לאן הוא מתקלה, לאן הוא משתוקק רק אליך. למה? כי אתה צור לבבי וחלקי. אתה החוזק האמיתי של הלב שלי, ולכן אני רוצה להיות אלוקים לעולם, תמיד להיות איתך. אחד המפרשים אומר שהכוונה היא שגם אחרי פטירת האדם, שקלה שעירי ולבבי, שהגוף שלו והבשר שלו קלה, בקבר, אבל צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. החלק האלוקה שבכל אחד, זה לא הולך לאבדון. זה נשאר צמוד תמיד לעולם ולא נעלם אף פעם. יש פירוש נוסף פנימי שאומר, שהיהודי יש לו קלה שעירו לבבי, יש לו כיליון, היינו רוצה מאוד מאוד להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. ואז הוא מבין, צור לבבי, הקדוש ברוך הוא נותן לו את החוזק האמיתי להבין שאיפה אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא, איפה אפשר לבטא את החיבור שלך לרצון שלו, אלוקים לעולם, כשאתה עושה דירה בתחתונים, כשאתה פה למטה עושה את מה שנדרש, פה אתה יכול לבטא החיבור שלך לקדוש ברוך הוא, ולא בקלה שירי אלוהבי כלפי מעלה. פסוק חף זין, כי הנה רחיקך יובדו, עצמת כל זונה ממך. ראינו כל אלה שהיו רחוקים ממך, שעליהם דיברתי בחצי הראשון של המזמור, בסופו של דבר יובדו, כולם הלכו לאבדון. וכל אלה שהם, כל זונה ממך, דיינו, כל מי שנפרד ממך, עצמת, עצמת הכוונה, השמדת, לא השארת ממנו שום דבר. ואז פסוק חפרת, הפסוק המסיים את המזמור, ואני קרבת אלוהים לי טוב, שתי באדוני אלוהים מחסית, לספר כל מלאכותיך. דיינו, יש לי קרבה לקדוש ברוך הוא, כי אני מקרב את עצמי לקדוש ברוך הוא, ואני שם את כל המחסי, כל התקווה שלי, שם בך, סומך רק עליך, לספר כל מלאכותיך. מה זה לספר כל מלאכותיך? אז יש לזה משמעות אישית לאסף, ויש לזה משמעות לכל יהודי. אסף עצמו היה בעל רוח הקודש. כשאדם יש לו רוח הקודש, אדם כמו אסף, למה הקדוש ברוך הוא נותן לו רוח הקודש? כדי לעשות שליחות מסוימת, ללכת להודיע לעם עניין מסוים. שליחות זה נקרא מלאכותיך, זה כמו מלאך, נקרא שליח. אז הוא אומר, לספר כל מלאכותיך, אני אספר את כל השליחויות שיש לי ממך. אני אזכה לקבל ברוח הקודש מסרים, ואני אעביר אותם לאן שצריך. מלאכותיך יכול גם להיות, אני אספר, אני אבין את כל המעשים שלך. או אני אציית לכל המצוות שאתה מצווה עליי. כמו שהרבי מביא, כשיהודי מחליט, כמו שנאמר, שתי בהשם אלוקים מחסי, כשיהודי מחליט לסמוך לגמרי על הקדוש ברוך הוא באופן מלא, ייתן לו הקדוש ברוך הוא כוחות לספר כל מלאכותיך, ייתן לך כוחות שתצליח בוודאי לקיים את כל השנה נדרש, את כל המצוות, הכל ילך לך בצורה נפלאה. נגיד עוד מילה אחת שכתוב במקומות מסוימים, שיש דרגות שונות, עד כמה יהודי צריך להרגיש קרבה לאלוקות. פה מדובר בדרגה הנמוכה. ואני קרבת אלוקים לי טוב. יש את הדרגה הנמוכה שאדם מרגיש, אני קרוב להשם, כי לי טוב, זה טוב לי. יש דרגה יותר גבוהה שכתוב, אני קרבת אלוקים טוב, בלי לי. אחר כך יש עוד יותר גבוה, ואני קרבת הוויה טוב. אבל כאן זה הדרגה ההתחלתית, שיהודי בהחלט צריך גם בזה לתת תשומת לב, להבין כמה זה טוב לו וכמה זה כדאי לו. ובזה יהודי בהחלט מתחיל. מתחיל באופן שאני קרבת אלוקים לי טוב, ובסופו של דבר הוא מגיע לרמה הגבוהה של לספר כל מלאכותיך.